האינטרס הלאומי עם יוחנן פלסנר ומיכאל האוזר טוב.
יום חמישי, 4 דקות אחר השעה 11, בוקר טוב, אתם על האינטרס הלאומי. נראה לי שהשם של התוכנית בשבוע הזה מה שנקרא במיוחד, כאשר האינטרסים הלאומיים, גם אם הם בלב ליבו של הקיום הביטחוני של מדינת ישראל, מתגמדים בעבור האינטרסים הפוליטיים, אנחנו ננסה קצת לעשות סדר, באמת הרבה אירועים על סדר היום שקרו השבוע. אז בוא נגיד שלום ליוחנן פלסנר, שמצטרף אלינו הישר מ-LA בארצות הברית, כדי רגע לנווט בין כל מה שקורה, יוחנן.
נכון, בוקר טוב לך, מיכאל.
מה אתה אומר על המילים הראשונות שאמרתי?
אנחנו שעה 1 בלילה.
וואה, אז זה אנחנו מקווים שאת חיית לילה, מה שנקרא.
כן, בדיוק.
מה אתה אומר? כן, לא יודע, חשבתי על זה, אתה יודע, באמת, בזמן שהג'ינגל נוגן כזה, לא תכננתי להגיד את זה מראש, אבל חשבתי על זה בזמן שהג'ינגל נוגן, שאיזה מצחיק זה שאנחנו נקראים האינטרס הלאומי בשבוע שבו, אתה יודע, אפשר לפטר שר ביטחון, באמצע מלחמה, באמצע אולי נקודת הרתיחה, השיאים של המתיחות מול לבנון, בגלל האינטרס הפוליטי. אז מה זה כבר האינטרס הלאומי? הוא בכלל קיים? זה בכלל עוד מונח? אולי אנחנו סתם רומנטים.
לכאורה הייתה אמורה להיות מסיבת עיתונאים, מתי היום שזה פרץ לאוויר העולם? ביום שני, נכון? כן. אז לכאורה שני לילה אולי הייתה אמורה להיות מסיבת עיתונאים, ואז זה היה מוצג בתור, הרי לא היה, אני, יש לי אינטרס להאריך את חיי הממשלה, והאינטרס של גדעון נשאר רלוונטי וכל הדברים האלה, זה לא היה הרי מוצג ככה. היו אומרים במסיבת העיתונאים, יש לי מחלוקת עם שר הביטחון, אני חושב שצריך להיות הרבה יותר אגרסיביים בצפון, הוא לא זה, ואני...
כמו שנתניהו ניסה לעשות, להפיץ כאילו הוא מתנגד.
אני באתי להגיד, אומר, אני נושא באחריות העליונה, ולכן אני נאלץ לפטר אותו. אני כנראה לא היה אומר, אני נושא באחריות העליונה, כי אז זה גם תקף לגבי
אנחנו כבר יודעים, הרי אחריות איננה פירושה אשמה. זה לא אני אמרתי ולא אתה, זה אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת.
אבל עכשיו אין שינוי באינטרס, אז אתה יודע, למצוא הסבר. אני פעם למדתי גם, אני זוכר שגם כשהייתי בפוליטיקה, אתה רואה איך אנשים מסוגלים להסביר כל מיני מהלכים, אתה רואה, יש מספיק מילים כדי להסביר כל מהלך. ולכן גם אחרי שעכשיו יהיו מספיק מילים כדי להסביר את זה, גדעון סער, אני מניח שברגע שהדבר הזה יצא, כבר יש לו אינטרס להשלים עסקה מהסוג הזה, כי כבר את הבושות כבר נעשו, החוסר הבושה כבר קיים.
הוא, בוא נגיד, הוא סולק מהמחנה שהוא היה בו עד עכשיו, כן? הוא לגוש האופוזיציה, לגוש השמאל מרכז, מה שנקרא, או הימין שאיננו ביביסטי, כבר לא יוכל לחזור.
אין לו כבר לאן לחזור, ולכן הוא יושב שם, מחכה בבושת פנים שנתניהו יפתח לו את הדלת. לכן, אני חושב במובן מסוים אולי, באופן אירוני, אז אולי בכלל תלוי בנסראללה. כי אם עכשיו הממשלה באמת מחכה לתגובה של נסראללה כדי לראות מה קורה בחזית הצפונית, אז תוציאים את המהלך ומחכה. בהנחה שנסראללה מגיב במהלך, בוא נגיד שהוא מלחמתי, אז יהיה קשה להחליף שר ביטחון באמצע מלחמה, אפילו עם הציניות המקסימליסטית. Okay. אם נסראללה לא מגיב, מוצא איזה תירוץ לרדת מהעץ, אני חושב שהנושא הזה יחזור מהר מאוד.
אני מאוד מסכים עם הניתוח שלך, ואני רוצה לתת איזושהי קונטרה לאחינו הביביסטים, שאומרים, אתם סתם מקשקשים, נתניהו לא פועל משיקולים פוליטיים, הוא פועל משיקולים עניינים וכולי, הרי יש גם אנשים כאלה. אני אומר, בוא נניח רגע...
בוא תן את הנרטיב לכאורה.
הנרטיב הוא של...
זכותו לעבוד עם שר ביטחון שהוא מצליח...
הנרטיב הוא בדיוק, שעוד יותר... כן, כן, שעוד יותר מסוכן מלהחליף שר ביטחון במלחמה, להתנהל במלחמה עם שר ביטחון שאין לו באמון, או לכאורה, אתה יודע, אם אתה לגמרי קונה את הספין שלו, אז שגלנט רופס ולא רוצה לתקוף, וחלש וכו' וכו' וכו'. אבל אני אומר, בוא רגע נשים באמת שניונת, רק לשם הדיון, בסדר, את נתניהו בצד. אנחנו נמצאים כאן באיזושהי, אתה יודע, מתיחות סימו לבנון, כשעל פי פרסומים זרים, בוא נגיד את זה ככה, גם ישראל מבצעת מבצעים מאוד מאוד משמעותיים לאורך היומיים האחרונים. עכשיו אני אומר, בוא נשים את נתניהו בצד ונסתכל רק את גלנט. הרי בסוף כולנו אנשים בשר ודם. האם אפשר לסמוך על יואב גלנט ב-101% שהוא לא מנוע משיקולים פוליטיים, שהוא לא רוצה לחמם, נגיד, סתם אני נותן, באמת, באמת השרה, לחמם את הזירה יתר על המידה כדי לפתוח במלחמה, כדי שישאר בתפקיד. בסוף הרי כולנו אנשים בשר ודם, נכון? עכשיו, אני לא חושב ככה, אני חושב ששיקוליו של גלנט הם קשרים, אבל האם יש לוחמים שחושבים ככה? אולי. האם יש אנשים שנשלחים לקרב? האם יש אנשים שמפונים מהבתים שלהם שאולי חושבים ככה? אולי. אי אפשר להיקלע למצב כזה של סחריר פוליטי מטורף, תוך כדי סיטואציה ביטחונית הזויה.
תראה, א', אתה ראש ממשלה במלחמה, יש לו תפקיד, יש לו תפקיד לייצר אמון ציבורי מקסימלי במהלכים, לחבר את הציבור ביחד, זה חלק מהגדרות התפקיד. אמון הציבור זה מכשיר קריטי בזמן שבו אנחנו נמצאים במלחמה ומבקשים מהאנשים ומהילדים שלנו חברים שלנו לסכן את החיים שלהם. אז אם אין אמון ואם אין תחושה שבאמת הדברים נעשים מהסיבות הכי משמעותיות וקשורות, נקרא לזה, לאינטרס הלאומי, אז איך אפשר לבקש את זה מהאנשים? וזה שובר את הלב. אני שמעתי אצל אילנה דיין הבוקר את אמא של הפרמדיקית אגם שנהרגה
בפעילות מבצעית בתוך רצועת עזה,
באזור רפיח, והיא אמרה, אני, אין לי אמון בהנהגה ש... זה היו המילים הראשונות שלה בהנהגה ששלחה אותה, ומבחינתה זה הסיבה שאפילו זה עוד יותר שובר לב מבחינתה, כי אין את התחושה ש... האם באמת זה היה נדרש או לא. עכשיו לגבי שאלת הסוגיה שאמרנו, נניח שהטענה היא, אין לי אמון בגלנט, ולכן אני... חייב להחליפו כשר ביטחון. אז מה, אתה מחליף אותו בגדעון סער? היריב הפוליטי הכי גדול שלך עד עכשיו, שאין שום סיכוי שיש לך בו אמון, אז כמובן כל הטיעון הזה קורס. הכל פה זה באמת סוגיה פוליטית. אני מבין שלפחות ממה שדווח, אז שגדעון מקבל כל מיני הבטחות לגבי היכולת של החבר'ה שלו לקבל שריון בדיקוד, ושלו לחזור זאת אומרת שהוא בעצם בונה להיבחר מחדש בתוך הליכוד.
אני מניח שהוא לפחות בונה על זה כתעודת ביטוח, מה שנקרא. תהיה לו את האופציה.
כן, זה נשמע קצת
יותר.
לא, קצת מוזר, כי אנחנו יודעים שהיום הליכוד ונתניהו זה שני מותגים שהם מאוחדים לגמרי. ו... וגדעון סער שיצא נגד נתניהו בצורה כל כך חדה, אני חושב שהשאיפה הזאת לחזור ללב ליבו של הליכוד ולחשוב שככה אפשר, מה שנקרא, לדלג על זה, נשמע לי קצת מוזר אם אני מבין משהו על הליכוד
של היום. לגמרי, מסכים איתך, סליחה, מסכים איתך ב-100%. תגיד יוחנן, ראית במקרה את עיתוני הבוקר ב-LA ככה לפני כשהספקת לנחות להגיע לשם?
העיתונים, אתה מתכוון, הישראלים של הבוקר?
לא, העיתונים האמריקאים. אני רוצה לדעת, האם אנחנו מככבים בכל כותרות העיתונים הבינלאומיים בעולם? האם מבצע הביפרים מככב בכל כותרות העיתונים?
תראה, אחד בלילה, כותרות העיתונים עדיין לא כאן.
לא, זה מה שאני אומר, אולי לפני שנחתת הספקת, אני לא יודע מתי בדיוק הגעת, אז אני שואל.
אבל ראיתי את למשל הכותרת הראשית בניו יורק טיים, היא כמובן, תראה, המבצע הזה הוא מסעיר את הדמיון.
כן.
ובצדק. יש שאלה מהי התכלית האסטרטגית וכן הלאה, אבל אם אני רגע שם בצד את שאלת התכלית, המבצע עצמו, הרעיון שהם מגיעים בבת אחת לאלפי פעילי חיזבאללה, וגורמים להם ככה, מנטרלים את יכולת התקשורת שלהם, מנטרלים רבים מהם בפציעות, חלקם קשות, זה כמעט, אי אפשר אפילו לכלול את זה במחזה הוליוודי, ובאמת אתה רואה את זה כובש את כל הכותרות, את כל הכותרות הראשיות. היה ב-CNN, קצת הופתעתי שהיה מין כתבה עוד פעם שעסקה בזה, וחלק מהדיווח היה משהו בסגנון חשש לפציעה של ילדים בעקבות מתקפה ישראלית בלבנון או משהו כזה. זאת אומרת, גם כשישראל נוקטת במתקפה הכי מדויקת שיש, שמכוונת באמת נגד אלה שבעלי הביפרים, זה ממש האנשים חלק מפלצת הפעלת הכוח האיראנית בצורה הכי הכי מדויקת ומובחנת, אז גם אז אתה חוטף עם כותרת כזאת של כן. חשש לילדים וכן הלאה. אבל בסך הכל אני חושב שזה די מסעיר את הדמיון.
תראה, לי אומר גורם בכיר שמדובר במבצע, מבצע, מה שנקרא מודיעין מבצעי, מודיעין התקפי הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית. לא משהו, זה בגדול ביותר בהיסטוריה האנושית כולה.
שמע, זה באמת דבר לא פחות ממדהים, אבל אז נשאלת השאלה, אני מניח שזה נועד, או אנחנו מתחילים איזה מכת פתיחה, ואז איך שבאים להתארגן, אתה מפוצץ אותם על הביפרים שלהם וכן הלאה. או מתחילים המכה הזאת, ואז תוך כזה שהם לא מצליחים לזה, נותן את המכת פתיחה או משהו כזה. אבל אם אתה בעצם משתמש בג'וקר הכי משמעותי שלך, ויושב ומחכה, אז זה מעורר סימן שאלה, לפחות ממה שקראתי בעיתונות, גם בניו יורק טיימס, אבל לא טועה, זה היה כתוב שבאמת אחת הסיבות שהשתמשו בכלי הזה, היה שהוא עמד להיחשף. ובמובן הזה, זה לא חלק מאיזושהי מין אסטרטגיה.
אלא צורך מבצעי טקטי יותר, אתה אומר.
אבל אחרי שכאילו באמת בחיזבאללה בצורה כל כך מקיפה ומשפילה, אבל משפילה מבחינתם, אני באמת מתקשה לראות את נסראללה מוצא דרך לרדת מהעץ בלי... בלי לעשות מתקפה כוללת, אבל מאוד מאוד משמעותית שתביא אולי למלחמה כוללת. אני ממש מתקשה, אני רק אסייג את זה, חיזבאללה זה כלי שהוא בעצם מדווח לאיראנים, ואין לנסראללה רשות בעצם לעשות
משהו בלי ההנהגה האיראנית,
שימוש all out בכלים בלי אישור של האיראנים, וכמובן שיש הוא לא רוצה להסתבך מול הציבור הרחב בלבנון, שהוא כן עושה מול השיקולים. אז יש כאן שני שיקולים משמעותיים אולי נגד, אבל לצד שיקול מאוד מאוד משמעותי להגיב, ולכן גם נשאלת השאלה, האם טיסת אל על שאני אמור לנחות במחר בצהריים, האם אכן היא תנחת?
טוב, אז אני מקווה שהטיסה תנחת, בגלל שאיננו מה שנקרא חוזה עתידות, אז אני באמת קטונתי מלחשוב מה נסראללה יעשה, אבל אני חושב שהדבר המרכזי שצריך לצאת ממנו מהשיחה הזאת, זה שלכל הפחות צריך לשאול איך אחרי המתקפה הבאמת מדהימה הזאת, בסופו של דבר תושבי הצפון חוזרים לבתיהם, וישראל חוזרת למצב שבו קו האימות, מה שנקרא קו הצפוני, איננו הופך למה שהיה בשני העשורים האחרונים, עוטף עזה עם אחת לכל כמה ימים לרקטה.
ואיך אנחנו מצטעים לא חוזרים באמת לתחילת השיחה שלנו, שמה שיחזור להיות הנושא שלנו זה המהלך הציני של החלפת שר ביטחון במישהו שבעצם... אין לו את המיומנות ואת הישורים להפוך לשר ביטחון.
לגמרי.
תוך כדי מלחמה, ואני מאוד מקווה
אני, אני, אני אצטרף לתפילות. יוחנן, נגיד שנה טובה, כי בשבוע הבא אנחנו לא ניפגש כאן באולפן, זה ראש השנה, אז שתהיה שנה טובה, ושתהיה שנה טובה יותר, אני חושב, מי שהייתה, מה שנקרא.
100% שנה טובה לך ולמאזינים שלנו, ושבוע הבא נבוא עם הרבה תובנות חדשות, כולל מהסיור פה בארצות הברית.
מעולה, אנחנו מצפים לזה בקוצר רוח. אנחנו מתחילים, נגיד תודה לאמרי בן עוזיאל, לנועה שפירה, וזהו, נכון, ולזיו מויאל כמובן, ואנחנו מתחילים.
האינטרס הלאומי עם יוחנן פלסנר ומיכאל האוזר טוב.
ניצב בדימוס זוהר דביר, שלום לך.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
לשעבר סגן המפכ"ל, הסמפכ"ל, מפקד מחוז צפון, מפקד הימ"מ. זוהר, אני רציתי לפתוח את השיחה קצת אחרת, אבל אתמול ניצב סיגל בר צבי, ראשת אגף המבצעים היוצאת, נשא נאום שאני חושב שלא מאפשר לנו שלא לפתוח בו, מה שנקרא. היא אומרת דברים מאוד מאוד קשים, היא אומרת גורמים עבריינים שולטים במנגנונים לגיטימיים במדינה בצורה חוקית, מועצות מקומיות שבראשן עומד ראש ארגון פשע, זה המצב. היא מדברת על ניהול כושל שנגוע בשיקולים זרים, והמשמעויות היא שאין איזונים ואין בלמים, והיא מדברת על המשטרה. אתה שומע את הדברים שלה, מה אתה אומר?
בדבר ראשון אני מתפקדת, כי יותר מרואה בפרטים ויותר בתוך המערכות הקיימות עכשיו, אז אני אומר שכדאי שנקשיב לה בקשב רב ונהיה מודאגים. לא שאנחנו לא מודאגים בימים אלו מהרבה הרבה נושאים אחרים, לא חסרים נושאים להיות מודאגים מהם, אבל אני חושב שזה בהחלט איום על האופייה הדמוקרטית של המדינה במובן הפנימי העמוק של המילה.
את יכול לעשות לנו רגע איזה מורה נבוכים שניונת לנסות שנבין ביחד מי מתכוונת, כשהיא אומרת שגורמים עבריינים שולטים במנגנונים לגיטימיים, כשהיא אומרת שמועצות מקומיות בראשן עומד ראש ארגון פשע?
אנחנו יודעים מזה שנים על ניסיונות חדירה של ארגוני פשיעה לתוך מכרזים עירוניים ברמה של הפחדה של חיים אחרים שתוכלים במשרד לבד, כולל כאלה, דברים שצר, פורסמו, כולל כאלה של מכרזים של משרד הביטחון. משפחת פשע שצריכה לחתור גם לשם. עכשיו זה איום מאוד מאוד משמעותי, כי זה ממש אפשר לשאול את זה לעבודה של פירמיטים על עץ, שאוכלת מבפנים את הגזע, אז הוא כואב. חייבים להיות מודעים לזה, חייבים לפעול, חייבים לקצות כוחות ייעודיים לעניין הזה, וזה משטרה כחולה, כן? המשטרה הירוקה, כל מי שיודע לעבוד, אולי
יפרות. רק ניתן את ה... גם אנחנו שומעים אותך קצת זה, אולי תנסה ללכת לאיזושהי פינה אחרת, אבל רק ניתן את ההבדל בין משטרה כחולה שזה... אוי? כן, נותקנו. אז רק ניתן כאמור, מה שרציתי להגיד זה ההבדל בין משטרה כחולה לבין משטרה ירוקה. משטרה כחולה זה השוטרים הרגילים, מה שאנחנו מכירים ברחוב, והמשטרה הירוקה זה לכאורה הימם, ו... והכוחות שבאמת אנחנו רואים אותם גם פועלים בעזה ובכל מיני מקומות שונים בלחימה הצבאית ממש. זוהר דביר, חזרת אלינו?
כן, כן, אני חזרת לכם, מתנצל, אני
אעצור
בצד הדרך.
מעולה, הכי טוב. רק הסברתי פשוט את ההבדל, מה שאמרת, מה זה משטרה ירוקה, מה זה משטרה כחולה. אני חושב שכשהיא אומרת על מועצות מקומיות שבראשן עומד ראשי ארגון פשע, אני לא יודע למי היא מתכוונת כמובן, אבל אנחנו זוכרים את משפחת קדושים שמנסה להיכנס למועצת עיריית הרצליה וכולי וכולי וכולי. אני חושב, אבל צריך להגיד, רגע זוהר, זה לא מגיע לקרקע, מה שנקרא, זה לא מגיע בתוך חלל ריק. מגיע בתוך איזשהו ארגון שהלך ונחלש ונחלש, ואנחנו רואים בשבועות האחרונים את התוצאות של זה, את העלייה באמת דרסטית וכמעט חסרת תקדים במקרה הפשיעה החמורה במדינת ישראל, ובראשן כמובן רציחות, ולעומת זאת את כל הבלגן של בן גביר ומה שהוא עושה ואיך שהוא מנהל את המשטרה.
הנושא של החלשת שירות הביטחון הכללי, שומרי הסף באופן כללי, הוא תהליך די ארוך שלדעתי הוחלש מאוד בזמן האחרון, בדגש על הממשלה האחרונה. ואם אתה חושב שאין איזה השפעות נלוות, אגביות, אז אנחנו טועים. בסוף אתה מחליש מערכות שמרות לאכוף את החוק, אז אתה מקבל את זה בכל מיני פינות שאתה חושב או לא חושב, לצד נושאים של מילואים של מקורבים שלא רואים בתחתידם. אני יכול להתחיל פה גם עם הליעוק הלקוי הזה של השר, השר ביטחון לאומי. ואין ספק שהוא לא הבן אדם הנכון במקום הנכון, בזמן הנכון. אני לא רוצה להיכנס כאן לפירוט העבר, כי כולם יודעים את זה, אבל בעיניי זה משול לאנשים שהשתלטו על הקוקפיט של המטוס, רק שהטייס הראשי נתן להם להיכנס פנימה, ועכשיו יש את ציבור הנוסעים מאחורה, שחושש, אחד, שמה הוא יתרסק, ושניים, לאיפה טסים.
לא, שנייה, אני רוצה להבין את זה, כי זה בדיוק מה שאני לא מצליח להבין בחוליה הזאת. זה שאני הולך רגע עם הדימוי שלך, אני מסכים שהמטוס נחטף, אבל אני חושב שהנוסעים, קרי, השוטרים, חלקם יותר בכירים, חלקם פחות בכירים, הם לא מודאגים, הם מסייעים לחוטף.
אז יש כאן, אני, לצד פופוליזם מסוים, שיש לו גם, גם צדדים חיובים, צריך לומר, אני רואה את האמת כפי שהיא, ואם יש תוספת של תקנים למשטרה ותוספת של תקציבים, אז כמובן זה בצד החיובי, אבל אני חושב שלצד הדברים החיובים האלו של יותר תקנים ויותר תקציבים, יש פה השפעה הרסנית של, אתה יודע, בעיניי זה כמו סוג של תקלה אקולוגית, דרך הנפט בשמורת עברונה בערבה לפני עשור, לוקח הרבה זמן לקרקע להתנקות.
לא, אבל מה שאני רוצה להבין, אני מנסה להשתמש, אני בטוח הרי שאתה עדיין מחובר להרבה מאוד אנשים במשטרה, אנשים ששירתו איתך, שלחמו איתך כתף אל כתף. הם, מה הם אומרים? הם אומרים חייבים להציל את המשטרה? הם אומרים עכשיו אני צריך להתאים את עצמי לאיתמר בן גביר כדי להתקדם? איפה נמצאים רוב השוטרים? הבכירים?
אז אני אגיד לך. פעם אחת, ואמרתי זה כבר גם בכמה וכמה רעיונות, עוד לא נגמרה סדרת ריאליטי שקוראים לקח אותי בן גביר. זה מחלחל למטה, ועכשיו זה גם מגיע לרמת הסנאצים.
שסנאצים מה זה? מפקדי תחנות, נכון?
כן, מפקדי תחנות, תפקידים מקבילים, קציני אג"ם, וגם כמובן לכל המערכות המודיעיניות הרגישות יותר. יש השפעה שהיא מחלחלת, שבה גם מן הסתם גם נבחרת העמדה הפוליטית שלך, בין אם במשרין או בין בעקיפין. אני אומר לך, ואני מסתובב הרבה בתחנות, אני מדבר הרבה עם שוטרים, יש שוטרים מאוד מאוד מודאגים. בין זה לבין לעשות פעולה, כמובן יש סיים פער גדול מאוד, אבל יש הרבה שוטרים שלא אוהבים את מה שקורה. לצד כאלה שאתה יודע, שהולכים עם הזרם, וגם נהנים מזה.
אני רוצה לשאול אותך, זוהר, אולי לסיום, אתה חושב שהדברים מגיעים עד לכדי איזושהי רמה פלילית? הרי בסופו של דבר יש כאן עניין של הפרת אמונים, לכאורה, אולי. אם שוטר יודע שהוא צריך לעשות פעולות כאלה ואחרות כדי למצוא חן על ידי השר, ובתמורה לאותן פעולות השר מקדם אותם, אולי יש כאן מצב של הפרת אמונים של שוטרים שממש סורחים בתפקידם?
אני חייב להגיד לך שהמסה הקריטית של השוטרים, של הקצינים, הם אנשים נהדרים, אנשים טובים, מקצועים, שנותנים את נשמתם, לפעמים תרפה משמע. זה עדיין המסה, וזה עדיין ה-DNA של המשטרה. אבל זה הולך ומתקרסם. ואני אומר עוד פעם, יש חלק מה, אם אני מדבר על המינויים האחרונים שנעשו ברמות הבחירות, חלקם אני מכיר באופן אישי, היו גם פקודים שלי, חבר'ה נהדרים, מקצועיים, ערכיים וכולי, נכון שיש כאן קפיצת דור, אפילו שני דורות קדימה, כי יש אנשים שמאוד קודמו בצעדים מזורזים כדי להביא אותם למקום שהם נמצאים בו. על חצי מהאנשים אני יכול להעיד באופן אישי שהם אנשים ערכיים וראויים, אם כי חסרי ניסיון, ובמשטרה ניסיון הוא דבר חשוב מאוד.
בחיים ניסיון הוא דבר חשוב, אני חושב.
אין, there is no shortcut for the experience. כלומר, אין מקצועי דרך להגיע לניסיון, אבל זה עדיין בעיני יותר טוב מאנשים לכאורה בשלים שהם פחות מוכשרים, נגיד, לתחקידה. וזה בסדר לדלג דור, תמיד זה קורה. עד שפעם יש עוד סוג של סימן שאלה, אני אומר עוד פעם, אני יכול להעיד על חצי מהאנשים, על חצי שני, אני פחות יכול להעיד, אני יודע שיש חלק מהאנשים שאומרים, שמתחילים יותר טוב את האנשים מהצד השני שאומרים, יש פה בעיה, יש פה בעיה אמיתית של ערכיות, או כל מיני חקים שהם סוחבים איתם, אני לא רוצה להיכנס לזה כי אני גם לא מכיר את הפרטים. אני חושב שבסופו של דבר, כל שוטר וכל קצין צריכים לזכור שכוכב הצפון, האחד והיחיד הוא הדין, החוק פלוס הפסיקות, ולשם מתנהלים, ואם אתה חושב, בסופו של דבר שאתה מקבל הנחיה בלתי ראויה, או לא בלתי ראויה בעליל, עליך להרים דגל אדום ולהגיד את זה, אני לא עושה גם במחיר שאתה עלול להפסיד את הקידום שלך, אפילו את המקום שלך. בסוף, העמוד השדרה של השוטרים, של הקצינים, זה מה שיוביל את המשטרה בשנים הבאות, ואם לא נשמור על קומה זקופה, ועל אמירה ברורה, ייקח לנו הרבה הרבה שנים לנקות. אני מזכיר שבסופו של דבר, אמון הציבור הוא קריטי בעבודת המשטרה, והיום האמון הציבור לא במקום טוב, וכדי להרוויח אותו, חייבים לראות ולפעול כמשטרה א-פוליטית בהגדרה, שהיא לא, אין לה הבדל של צבע, היא תסרנית, תסרת חוש טעם, ובעניין הזה, אם המשטרה לא תסכים, לשדר את זה לציבור ולזכות באמונו מחדש, יש לנו בעיה.
ניצב בדימוס זוהר דביר, לשעבר סגן המפכ"ל, תודה רבה לך.
תודה רבה, ושלום יום טוב
ושקט. עם כל זה מה שנקרא לו מספיק, אנחנו עשויים להימצא בפני מצב חוקתי מאוד מורכב, כאשר עד השבוע הבא, עד יום ראשון, אמור שר המשפטים לפרסם ברשומות, מה שנקרא, איזשהו הליך לכאורה טכני, אבל בפועל מאוד מאוד חשוב, את שמות המועמדים לנשיא בית המשפט העליון, זאת בהתאם לפסיקה של בגץ מלפני כ-10 ימים. האם הוא יעשה את זה או לא, ומה השלכות של כך, על זה אנחנו רוצים לשוחח איתך. גיא לוריה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עמית מחקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. כמו שאמרתי, זה משהו שהוא לכאורה טכני, פרסום השמות ברשומות, אבל הוא מאוד 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 מהותי, הוראה ישירה של בגץ, שבמידה ולוין לא יעשה אותה, מה? משבר חוקתי?
הוא בעצם לא מציית לפסיקת בגץ, כן, זה המשמעות.
ביזוי בית משפט בשפה המשפטית.
כן, אנחנו לא יודעים מה ביזוי בית משפט, זה ממש הליך ועילה, אבל כן, פה יש ממש אי פיוט לפסק דין מפורש, הוראה מפורשת של בית המשפט, וזה גם הצעד הראשון בהתנעת התהליך של מינוי נשיא בית המשפט העליון. זאת אומרת, אי אפשר להגיע למינוי של נשיא בית המשפט העליון, או לישיבה של ועדה שבה יבחר נשיא בית המשפט העליון, בלי הצד הטכני כביכול הראשונים.
אמרו לי גורמים בכירים במערכת הפוליטית שלוין לא הולך שלא לציית לפסק הדין, אבל הוא הולך לעשות להם את החיים הכי קשים שיכולים להיות, לעכב ולעכב 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 את ביצוע של פסק הדין ככל שרק ניתן. ואני רוצה לשאול אותך, האם עיכוב פסק הדין בסוף דה פקטו משמעו קצת כמו אי-ציות לפסק הדין?
אני חושב שקודם כל, אנחנו מדברים על אי-ציות לפסק הדין, אבל יש כאן משהו אולי אפילו אולי יותר חמור מלא לצאת לפסק דין, למרות שזה גם כבר חמור בפני עצמו, וזה מחויבות של שר משפטים לתפקוד של מערכת, שהוא בסופו של דבר לפי החוק החלילה, זאת אומרת מערכת בתי המשפט. למרוח עכשיו את המינוי של נשיא בית המשפט העליון, זה לפגוע בתפקוד של המערכת, תפקיד שהוא קריטי למערכת, ופה יש מין גרירת רגליים שבסוף מי שישלם עליה את המחיר זה אזרחים. אני חושב שזה אפילו יותר חמור, זה ממש מעילה באמון של הציבור, בחובת הנאמנות של השר כלפי האזרחים.
ואז בוא תסרטט לנו שניונת את מפת הדרכים מכאן, מה שנקרא, איך זה אמור להיראות ומתי יהיה סוף כל סוף נשיא לבית המשפט העליון?
אז בוא נדבר קצת על תאריכים. יום ראשון לפי פסיקת בית המשפט, הוא אמור לפרסם את השמות של המועמדים לנשיא בית המשפט העליון. מי שרשאי להציע מועמדים, דרך אגב, זה רק נשיא בית המשפט העליון, השר או שלושה חברי ועדה כאחד. כרגע מה שאנחנו יודעים זה רק מועמד אחד שאנחנו יודעים עליו, שזה השופט יצחק עמית. אחרי פרסום השמות יש בעצם 45 יום.
אנחנו יודעים גם על השופט אלרון שביקש לשים את מועמדותו.
הוא ביקש, אבל זה עדיין לא אומר שמי שיכול להציע מועמדים זה לא שופט, זה בסופו של דבר אתר או נשיא בית המשפט העליון.
אבל כרגע עדיין אף אחד, כלומר מועמדותו הרשמית של אף אחד היא איננה קיימת, כי השר לא פרסם אף שם של אף אחד, לא של אלרון ולא של עמית.
יש, הנשיא בית המשפט העליון, או מעלה מקום הנשיא פוגלמן, ששלח מכתב שפורסם עליו מכמה ימים, שבו הוא אמר באופן, למען אשר ספק, הוא מציע את השופט עמית כמועמד, אז יש מועמד בעצם אחד במובן הזה, וכן, אני לא יודע אם קרה משהו מעבר לזה, אבל כן, המועמדות צריכה להתפרסם ברשומות.
בדיוק, אני חושב שהוא לא פרסם אותה ברשומות, אבל בסדר, זה באמת כבר איזשהו עניין טכני.
כן, כן, לא, זה משהו, הוא צריך לפרסם ברשומות, נכון. ואז אחר כך צריך לעבור חודש וחצי לפני שבכלל אפשר להיכנס לוועדה לבחירת שופטים, 45 יום.
אגב, בחודש וחצי הזה, ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון הנוכחי, השופט פוגלמן, כבר פורש לגמלאות, מגיע לגיל 70.
בשישה באוקטובר הוא פורש לגמלאות, ואז בעצם אנחנו, ורק אחרי 45 יום האלה אפשר, הוועדה יכולה להתכנס, לבחור נשיא, וגם אז, זה לא מיד שהוא נכנס לתפקיד, צריך למנות אותו ממש פורמלית, נשיא המדינה צריך למנות אותו פורמלית, זה גם יכול לקחת כמה ימים. אז אנחנו נמצאים פה במצב שבו פוגלמן יפרוש כבר, ועדיין, וכאן לפי החוק, מי שאמור למלא את המקום שלו, למלא את המקום של נשיא ושל המשנה שלו בימים, זה השופט הוותיק ביותר בבית המשפט העליון.
שהוא ממילא השופט עמית, כן, כן, כן. אז אפשר להגיד לכאורה מה זה בכלל חשוב, האם אנחנו, אם ממילא השופט עמית הוא זה שיקבל את מושכות בית המשפט העליון, אז מה חשוב המינוי הפורמלי שלו לנשיא?
אז אני חושב ששוב פעם, באותה מידה שאנחנו לא רוצים שיהיה ממלא מקום בשום תפקיד חשוב, שום תפקיד שעומד בראש מערכת, אנחנו לא רוצים שיהיה ממלא מקום, זה לא רק עניין הפורמלי, זה גם העניין של הסמכות והלגיטימציה שבאים יחד עם זה, וגם היכולת באמת להסתכל על טווח ארוך, הוא בעצם עומד בראש מערכת מאוד גדולה, מדברים על 800 שופטים, כל הבעלי תפקידים ברשות השופטת, והוא צריך לחשוב על המדיניות שלה, להתוות תהליכים, נגיד עכשיו היה נושא של הבטחת מידע בבית המשפט העליון, יש ועדה, דוח של ועדה שהוגש, וצריך עכשיו להטמיע את התהליכים, מי יעשה את זה? ממלא המקום עכשיו? זאת אומרת, יש פה איזשהו מצב שבו אנחנו מעדיפים שבעל תפקיד קבוע יעשה את הדברים האלה, בכל תפקיד. יש כאן איזושהי חולשה
אוקיי, בוא נדבר רגע על דבר נוסף שגם עתיד להגיע לפתחו של בית המשפט העליון, כי עתירה בנושא הוא גם מוגשה, והיא מאוד קשורה בנושא זהות נשיא בית המשפט העליון, ואם תרשה לי אולי זו גם הסיבה, זהות נשיא בית המשפט העליון, זה הקלף המרכזי בכל המשחק הזה, וזה כמובן הקמה של ועדת חקירה ממלכתית, שכזכור מי שממנה את ראש ועדת החקירה הממלכתית, זה בהכרח נשיא בית המשפט העליון, ונתניהו מאוד חושש מהשופט עמית, מזה דורות, מזה חודשים או אולי אפילו שנים מה שנקרא, והדבר הזה עשוי להתגלגל לפתחו של בית המשפט, אתה רואה את העתירה הזאת כמשהו שיכול להתקבל, עד כמה היא קשורה להליך מבחירת נשיא העליון?
אז יש מוקדם לדעת אם העתירה עכשיו תתקבל או לא, ובאמת קשה לראות מה הסיכויים שלה, אבל זה כמובן מאוד קשור. זאת אומרת, הרעיון שנשיא בית המשפט העליון הוא זה שממנה את, קובע בעצם את הזהות של הוועדה, הוועדת החקירה הממלכתית, זה חלק מהתפקיד של נשיא בית המשפט העליון, והרעיון שבו הוא יהיה נגיד מנותק מהממשלה, יהיה לו איזושהי אי-תלות בממשלה, הוא יוכל באמת לקבל את ההחלטות בעצמאות ממנה. זה כל הרעיון שעומד פה, והממשלה בעצם גם בגרירת רגליים עם המינוי של נשיא העליון, אבל גם גרירת הרגליים לגבי מינוי ועדת חקירה ממלכתית, חותרת נגד בעצם תחת העצמאות של גורמים שאמורים להיות בלתי תלויים בממשלה, מכיוון שאנחנו רוצים שהם יתפקדו ויוכלו לבדוק את הדברים בצורה מקצועית ולא פוליטית ובאופן ענייני. אז אני חושב שבמובן הזה הדברים בהחלט מאוד מאוד קשורים.
וממש לסיום, אתה חושב שאולי הסמכות של נשיא בית המשפט העליון למנות את הוועדה הזאת באופן מלאכותי ואת חבריה היא משהו שעולה בקנה אחד עם הערכים המשפטיים ועם הנורמות המשפטיות שמקדם השופט עמית, או שזה גם כן משהו שמוקדם לדעת?
מינוי של ועדת חקירה ממלכתית. שוב פעם, אני לא יודע מה הדברים שהשופט עמית יקדם, אני חושב שהעניין פה הוא הענייניות והשקילה של השיקולים, רק העניינים ולא שיקולים פוליטיים.
כן.
וזה הרעיון בכלל, בעצם זה שאנחנו רוצים שנשיא בית המשפט העליון יהיה מונה נגיד לפי עקרון הסניוריטי, ולא בלי השפעה של כל מיני גורמים אחרים או גורמים פוליטיים, כי אנחנו רוצים את הניתוק הזה, אנחנו רוצים שיהיה באמת נשיא עליון, כי בעצם נשיא העליון מאזן בהרבה מאוד דברים, גם בנושא של ועדת חקירה ממלכתית, אבל גם בכל מיני דברים שקשורים למינוי, נגיד, נשיאי בתי משפט ברשות
השופטת,
מינויים של שופטים בפועל. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהוא יהיה מנותק, כי זה בעצם האיזון מול הסמכויות המאוד דרמטיות שיש לשר המשפטים ולממשלה בניהול של הרשות השופטת.
אוקיי, גיא לוריא, המכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים ממש לשלוש פרסמות וחוזרים.
האינטרס הלאומי, עם יוחנן פלסנר ומיכאל האוזר טוב.
אחד מהדברים המזעזעים והמצמררים בסיפור מותו של גדעון פרי, זכרו לברכה, שנרצח לפני כחודש בפיגוע, הוא שהפיגוע הזה נחזה מה שנקרא במוחו, או בחששותיו, או בהירורי ליבו, זמן מה קודם לכן, כאשר הוא סיפר לרעייתו אלה פרי, כיצד הוא חושש שביום מן הימים יגיע פועל פלסטיני שפשוט ידפוק לו פטיש בראש, מה שאכן קרה. אלה פרי, רעייתו של גדעון, זכרו לברכה, שלום לך.
שלום, שלום, מה שלומך?
אני בסדר, תספרי לנו קצת, רגע לפני שאנחנו בכלל צוללים, מי היה גדעון, ממש באיזה משפט אחד כדי שנבין.
בגדול, אין בקטן, הכל בגדול.
ברור.
הוא היה איש על חלומות, הוא היה איש שמגשים חלומות, ששום דבר לא היה מסובך מדי בשבילו, הכל רק צריך למצוא את הפתרון, באמת. כאילו כל מה שהוא רצה לעשות בחייו הקצרים מדי, הוא פשוט מצא דרך לעשות את זה, ולא היה לו ברור איך אני מתבחבשת עם כל דבר קטן, 200 שנה, פשוט הפתרונות היו מאוד פשוטים, פשוט צריך למצוא אותם. הוא לא היה רואה בעיות, הוא היה מחפש פתרונות, זה היה, זה מגשים חלומות.
הוא היה מנהל מפעל, נכון? ונרצח על ידי אחד הפועלים שלו שהגיע פשוט עם פטיש, ובאמת ברצח מזעזע ריסק אותו, אי אפשר להגיד משהו אחר.
נכון, הוא היה מנהל מפעל בפארק ברון, שזה ליד הבית שלנו בעצם, כי אחד החלומות שלו לפתוח חנות כלי נגינה, בדיוק קרה והיה צריך לפרנס משפחה במקביל, אז הוא לא נתן לשום דבר לעצור אותו, הוא פשוט לקח עוד עבודה. והוא ניהל את המפעל הזה, ואחד הפועלים שלו, פשוט יום אחד בדרך הביתה, כאילו בדרך לסגור את המפעל, הלך מאחוריו, שזה דרך אגב גם משהו שלא קרה מעולם, כי הוא תמיד אמר, יום אחד אני לא הולך, לא תראה אם ללכת מאחוריי, כי יום אחד פשוט אחד ירים עליי פטיש. אז אני לא יודעת איך, למה...
שנייה, סליחה שאני זה, אבל אפשר רגע להתעכב על זה?
בטח, בטח.
מה זה אומר? מה הוא אמר בדיוק?
גדעון?
כן.
הוא אמר... אני לא מפנה אליהם את הגב רגע. יום אחד, אחד מהם יחליט להתהפך עליי ויוריד לי פטיש בראש.
וואו. שזה מה שקרה, כאמור.
זה בדיוק מה שקרה, כן. תקשיב, זה גם לא נגמר שם, כאילו, אתה יודע, הם אחרי שניסו להחביא ממני, אבל לאחרונה גם גיליתי שפשוט נכנסו לו לפייסבוק וכתבו, שמו בכל מיני תמונות שלו, באחד התמונות שהוא מקבל דרגה, למשל, הוא היה קצין בצה"ל. במילואים, שמו שם מלא תמונות של פטישים, וכאילו, עכשיו אנחנו לא נותנים בזה לדכא אותנו, כן? זה לא מה שישבור אותנו, אם זה לא מה ששבר אותי, בטח התמונות בפייסבוק זה לא מה שישבור אותנו.
את יודעת, יש משהו בלשים תמונות, היית אומרת לי, שמו תמונות של, אני יודע מה, של דגל פלסטין, אז הייתי אומר, זה הלאומנות, אבל התמונות של פטיש, זה רוע טהור, חסר כל, באמת, זה הרמה הכי גבוהה של רוע לדעתי.
לא תשים כאילו אייקונים, גם אייקונים, אבל מישהו החזיק פטיש, תראה
פה. כן, אני אומר, לא, חלילה שלא בין השורות יחשבו שאני מצדיק, אני אומר, כאילו זה אפילו מנוגד להיגיון, לאיך שאנחנו חושבים שרוצחים ושמחבלים מתנהלים. אנחנו שומעים ממש ברקע עכשיו, שיר, אדם צובר זיכרונות.
כן.
אנחנו בדקות האחרונות של כל התוכניות שלנו מדברים עם אחת מהמשפחות השקולות, לפעמים של לוחמים, לפעמים של אזרחים, וגם של נרצחים בפיגוע, וכולם מקדישים שיר. למה את בחרת להקדיש את השיר הזה לגדעון לסיום?
כשהתקשרו אליי ואמרו לי לבחור שיר, אז אני קצת לא הצלחתי לחשוב, ואני כמו תמיד התייעצתי עם האחיינים שלו ועם אחותו, והאחיינים שלו ישר זכרו שהוא ניגן את השיר, הוא תמיד היה מנגן, הוא ניגן את השיר הזה עם אחיו באחד מימי העצמאות, וזה אחד מהזיכרונות המאוד חזקים שלהם מגדעון. אז אמרתי להם, יאללה, קיבלתם, האחיינים שלו היו קשורים עליו, כולם היו קשורים עליו, כן, אבל הוא גידל אותם והם גדלו איתו, אז אמרתי להם, יאללה, קיבלתם.
אז הנה, לזכרו של גדעון פרי, זכרו לברכה, אלה פרי, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה שנתתם להפיץ מעט מהאור שלו.
תודה לך. זהו. אנחנו גם מסיימים בשבוע הבא ראש השנה, אז שתהיה שנה טובה וחתימה טובה, ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים. להתראות, תודה. מתכנסות מתנעת ברכושה ומחלות לאט.